אוקיי. אז ניקח רגע להתארגן, להתמקם. אפשר גם פה למלא את החלל. להתמקם. ניקח שאיפה לשחרור מהפה. רגע להרפות את משקל האגן מטה. להרגיש את המגע של הגוף בחלל. לקחת כל תנועה או תנועות קטנות שצריך כדי להתמקם. לשים לב לתנועת הנשימה, לאסוף את המודעות להווה. כל עיסוק חיצוני שלא נוגע להווה, כמה שאפשר להרפות אחיזה, לאפשר לעיסוקים החיצוניים להתפוגג לרקע. ניקח כמה נשימות מלאות. לאט לאט נחזור לחדר, נפקח את העיניים. היי, שוב שלום. אוקיי, אז סיימנו בפעם הקודמת עם המכשולים לתרגול, תשעת המכשולים או האתגרים, דיברנו עליהם די בעריכות, ולכן אני לא אחזור על זה, הכל מוקלט כאמור, אפשר להקשיב. אני חושבת שהלימוד הזה של המכשולים הוא מאוד מאוד רלוונטי, הוא מאוד מעניין. כמו שגם ראינו כאן, הוא מציף הרבה סוגיות מאוד מהותיות לגבי מה שקורה לנו בתרגול, בתוך התרגול הפורמלי עצמו ובתוך דרך החיים של התרגול. הרבה דברים שכמה שהטקסט הזה הוא עתיק, ובמידה רבה הטקסט הזה, או בהרבה נקודות, אנחנו פוגשים את העובדה שהטקסט הזה לא בדיוק מכוון למתרגל הרגיל שיש לו גם חיים ושגרה ועבודה ומשפחה. עדיין הוא מצליח להעלות המון המון נקודות שרלוונטיות גם לנו. המתרגלים שהם מה שנקרא householders, או בסנסקריט גרהסטה. זה המתרגל שהוא לא נזיר לצורך העניין, הוא לא פרוש, אלא הוא אדם שמשלב את התרגול עם אורח החיים הנורמטיבי ועם לקיחת חלק בחברה. ועצם השילוב הזה בין חיים בעולם ופעולה בעולם לבין דרך חיים של תרגול מעלה הרבה מאוד דילמות והרבה מאוד שאלות והרבה מאוד מצבים מאתגרים. שאנחנו נתקעים בהם, נתקלים בהם בתוך התרגול. אז אני חושבת שההוראה הזו של המכשולים של סוטרה 30 נוגעת בהרבה נקודות מעניינות ומשמעותיות. יש שאלות על המכשולים? כן.
מה משך הזמן של התרגול ומה התדירות של התרגול? מומלץ שם.
אין את זה. לא, פטנג'לי לא מתייחס לזה. אין כאן התייחסות לזה. חלק מהסיבה שאני יכולה לשער לפחות למה אין לזה התייחסות כאן, בגלל שהטקסט הזה מדבר בעיקר לאנשים שמקדישים את חייהם לתרגול. אוקיי, ראינו את זה ואנחנו עוד נראה את זה בכל מיני נקודות. פטנג'לי כן מתייחס בפרק 2 למשל, איך לפעול, ימה ניימה, כל מיני דברים גם עבור אנשים שהם לא בנזירות, אבל בעיקרון הטקסט הזה רואה את הביטוי האולטימטיבי של התרגול כהקדשת החיים לתרגול, ולכן אין לנו כאן איזו המלצה לכמה שעות, כמה שעות ביום, כמה דקות ביום, ומה בדיוק לעשות. אנחנו תכף נראה את זה כבר היום של להפך, כלומר הטקסט הזה לא נצמד לשיטה אחת. הוא נותן איזה שהם עקרונות יותר רחבים לאיך לתרגל, ואנחנו תכף נראה את זה. שאלות על זה? עוד שאלות על המכשולים, דברים שעלו מתוך הפעמים הקודמות? אוקיי, אז אנחנו ממשיכים. בסוטרה הבאה, סוטרה 31, בעצם פטנג'לי נותן לנו כל מיני אינדיקציות איך לזהות שאנחנו במכשול, או איך המכשולים האלה מתבטאים בתוך החוויה. אז זה הולך ככה, דוקה, דאור מנסיה, אנגמה ג'יאטווה, שוואסה פרשוואסה, וקשפה סה הבהובה. אוקיי? יחד עם המכשולים האלה, או מהמכשולים האלה נובעים, ארבעה דברים. דוקה, מילה שכולנו מכירים, אולי לא כולנו, חלקנו, סבל או צער, מילה מאוד 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 נוכחת בתוך המסורת ההודית הקדומה. דאומנסיה. דאומנסיה זה מילולית משהו כמו תודעה רעה. אוקיי? איזושהי מרירות, איזשהו מצב רוח רע ברמה הקיומית. אנגה מג'יאטווה, רעד של האיברים, או תזזיתיות של האיברים. שוואסה פרשוואסה, אי סדירות בנשימה. אוקיי? אז יש לנו ארבע אינדיקציות, מאוד מעניינות בפני עצמן, מאוד מעניין למה הוא בחר דווקא את אלה, פחות ניכנס לזה, כי זה... בדיוק, אבל במילים אחרות אפשר להגיד שכל אלה הם ביטויים לאיזשהו סטרס, ואני מאוד אוהבת או מאוד נוח לי להבין את המציאות של החוויה האנושית דרך מערכת העצבים. ובמובן הזה יש כאן חיבור מאוד מאוד ברור, אוקיי? בין רעד של הגוף, אי סדירות בנשימה, לבין מצבים תודעתיים, כמו סבל ומרירות או איזשהו הלך רוח רע, אוקיי? בתוך התודעה. עכשיו, אני חושבת שהמעניין ביותר כאן זה דוקה. כי דוקה זה בעצם איזשהו מצב קיומי מאוד מאוד עמוק שמאפיין את החוויה האנושית, נכון? וזה אחד הדברים הראשוניים והבסיסיים ביותר שמסורת היוגה באה ומצביעה עליהם עוד לפני שהיא קראה לעצמה יוגה. נכון, אפילו מימי האופנישדות, שהקיום האנושי הוא משהו שכרוך באופן אינהרנטי בסבל, ואת הסבל הזה יש להכחיד. וטקסטים אפילו יותר מוקדמים, מהיוגה סוטרה, למשל הבהגבד גיטה, מגדירה את היוגה בהרבה מובנים, ואחת מההגדרות האלה אומרת שהיוגה היא השחרור מאחיזתו האיתנה של הצער. אני חושבת ששם יש שימוש במילה שוקה ולא דוקה, אבל אלה מילים נרדפות, ובכל אופן בבהגבד גיטה יש הרבה שימוש במילה דוקה. אז יש לנו כאן איזשהו ספקטרום שאנחנו תכף נסכם קצת את פרק אחד ונתווה אותו בצורה יותר ברורה, ודיברנו על זה גם בפעם הקודמת, דרך הפרשנות של ויאסה. כלומר, ויאסה אומר לנו משהו מאוד מאוד סכמטי ופשוט. ככל שיש לנו יותר מכשולים, יש לנו יותר תנודות הודעה, יש לנו יותר צ'יטה וריטי. ככל שיש לנו פחות מכשולים, יש לנו פחות צ'יטה וריטי, יש לנו יותר נירודה, אוקיי? יש לנו יותר את העצירה או את ההדממה הזו של תנודות התודעה. וכאן נכנס לנו עוד היבט. ככל שיש לנו יותר מכשולים, יש לנו יותר תנודות הודעה ויש לנו יותר דוקה. יש לנו יותר סבל, יש לנו יותר דאומנסיה, יש לנו יותר אנגה מג'יאטווה, יש לנו יותר שוואסה פרשוואסה. כן, יש לנו ממש סימפטומים, אוקיי? סימפטומים של הדבר הזה שחורגים מהתרגול עצמו. אוקיי? וזאת אולי הנקודה החשובה ביותר, שהסימפטומים של המכשולים לתרגול הם לא רק מפריעים לי לתרגול או גורמים לזה שאני לא מתרגלת, אלא הם גורמים לסימפטומים שהם חובקים את כל חוויית החיים. אוקיי, דוקה זה סימפטום שחובק את כל חוויית החיים. וגם שלושת הביטויים האחרים. אז זה איזשהו גשר כזה שמוטווה כאן בין התרגול לבין חוויית החיים, וגם בשלילה של זה, אוקיי? בין היעדר התרגול לבין חוויית החיים. מה שאנחנו עושים בתרגול, ככה נראים החיים מחוץ לתרגול. אז יש כאן איזשהו חיבור מאוד מאוד חשוב. שאלות? אוקיי. אז נמשיך. 32. תת פרטישדה ארתהם, לשם מניעתם. תת פרטישדה ארתהם, למטרת מניעתם. אקה תתווה ביאסה. אוקיי? אקה תתווה אביאסה. אביאסה מילה שכבר שמענו, נכון? מה זה אביאסה? מישהו זוכר? כן? מתחיל באותה נכונה. אוקיי, תרגול. ויירגיה, אתה צודק, זה אותה סוטרה, אביאסה ויירגיה. תד נירודה, נכון? היה לנו אביאסה ויירגיה, תן נירודה. ההשקטה או העצירה מתבצעת באמצעות אביאסה ויירגיה ביאם, באמצעות אביאסה וויירגיה. אז כאן יש לנו אביאסה, אנחנו חוזרים לאביאסה הזו, שהיא תרגול עקבי ומתמשך, ויירגיה זה אי קמיה או אי השתוקקות. אז לשם מניעתם, מניעת מה? מניעת הסימפטומים, מניעת המכשולים. לשם מניעת המכשולים, הביאסה הזו שדיברנו עליה כבר, צריכה להתאפיין באיזושהי איכות מאוד מאוד מסוימת. אקה, תתווה. מה זה אקה? כולם פה יודעים, נכון? אחד, תתווה, מהות. תתווה זה אולי מילה, אחת המורכבות, יש המון מורכבות, מילה מורכבת בסנסקריט, אפשר להסתכל עליה כמסמלת או כמתייחסת להרבה מאוד דברים, אבל בהקשר הזה, הביאסה צריכה להתמקד במהות אחת, אוקיי? בנקודה אחת. הביאסה שממוקדת בדבר אחד. או אני תרגמתי פה, אני רואה בעיקרון אחד, אני חושבת שזה די טוב. זה די תופס את המשמעות כאן. לשם מניעתם, התרגול צריך להתמקד בעיקרון אחד. איזה עיקרון? לא אומרים. אוקיי, זה קצת מתקשר לשאלה שלך. אז יש כאן כמה דברים ששווה להתעכב עליהם, ואנחנו גם ניצא כאן לאיזשהו סיכום של פרק אחד, באופן כללי, של התמות המרכזיות שעולות ממנו. עכשיו, קודם כל צריך להגיד ש... או צריך להתעכב על העובדה שלא אומרים לנו באיזה עיקרון, אוקיי? מציינים לנו כאן איזושהי איכות של תרגול. והאיכות הזו של התרגול היא מתבטאת גם במיקרו וגם במקרו, אוקיי? אנחנו מדברים על תרגול של יוגה שהוא תרגול של ריכוז, נכון? וכשאנחנו נדבר על שמונת האיברים נבהיר את זה הרבה יותר, מהם בדיוק ההיבטים האלה של התרגול או של הריכוז, אבל מה זה ריכוז? ריכוז זה להתמקד בדבר אחד. כן, סינגל פוינטד, סינגל מיינד, אפשר להתמקד בנשימה, אפשר להתמקד בתחושות הגוף, אפשר להתמקד בנר, אפשר להתמקד בקרישנה, אפשר להתמקד בהמון המון דברים. האובייקט שבו אנחנו מתמקדים לצורך העניין הוא משני, מבחינת איך שהטקסט מסתכל בזה. אז יש לנו את זה ברמת המיקרו, בתוך התרגול אנחנו מתרכזים ואנחנו מתמקדים בדבר אחד, וגם ברמת המקרו אנחנו מתרגלים תרגול אחד. אנחנו לא לוקחים קצת מפה, קצת מפה, קצת מפה, קצת מהמסורת הזאת, קצת מהמסורת הזאת, קצת מהמסורת הזאת, אלא יש חשיבות ללכת עם מסורת אחת באופן עקבי ומתמשך. אוקיי, לקחת את האיכות הזו של הביאסה ולמזוג לתוכה את האקה טטוום, את האחדות הזאת או את האחדות הזאת, את העיקרון האחד. אז זה דבר ראשון. הביאסה. הביאסה זה תרגול עקבי ומתמשך, תרגול רפטטיבי. עכשיו, אז הנקודה מהותית כאן היא שלא אומר, לא נאמר לנו איזה עיקרון, אוקיי? מה שחשוב זה אופי ההתמקדות. אין לנו אינדיקציה לאיזה שיטה, יש לנו אינדיקציה לאופן שבו יש לתרגל שיטה, כל שיטה. ובעצם מכאן והלאה יש לנו רשימה של כמה וכמה אפשרויות שפטנג'לי נותן, ובאופן הזה אנחנו שוב פעם הולכים למקום שבו היוגה סוטרה היא קצת כמו איזה ערך אנציקלופדי שמתעסק ביוגה. היא אומר לנו, התרגול צריך להתמקד בעיקרון אחד, והנה כמה אופציות שקיימות, אוקיי? הנה כמה אופציות שהיו קיימות בתקופה ההיסטורית של פטנג'לי. חלק נשמעות לנו יותר הגיוניות ונגישות, חלק נשמעות לנו קצת הזויות, ואנחנו תכף נקרא את זה. אבל מעבר לזה, אני רוצה רגע לקחת את הסוטרה הזו, את סוטרה 32, ולהשתמש בה בתור איזושהי סגירת מעגל טיעוני שמתרחשת לנו בפרק אחד. כי בעצם יש כאן כמה הנחות מוצא או הנחות יסוד שפטנג'לי מניח כדי להגיד את המשפט הזה, שלשם מניעת המכשולים או לשם מניעת הסימפטומים שלהם, התרגול צריך להתמקד בעיקרון אחד. אז קודם כל, פטנג'לי, שמתבסס על מסורת הסנקיה ומתבסס על המסורת הרחבה יותר ששוכנת בבסיס של מסורת היוגה, שזה גם הסנקיה וגם המסורת האופנישדית, רואה את האדם מצד אחד ככזה שמורכב מכל מיני מאפיינים שהם משתנים. אוקיי? הגוף שלנו משתנה, המחשבות שלנו משתנות, התפיסות שלנו משתנות, הרגשות שלנו משתנים. אז המאפיינים האלה הם רגעיים והם ברי חלוף. אוקיי? אז האדם הזה, מה שאני יכולה לכנות אותו לאורך היומיום, לשם הנוחות מתוך הקונבנציה הלשונית עצמי, אני, מורכב מהרבה דברים שבתכלס אני לא יכולה ממש לבודד אותם ולהגיד, הנה זה אני. אוקיי? כי איפה מתחיל ונגמר הגוף? איפה מתחילה ונגמרת התודעה? מרגע שאנחנו עושים זום אין ופותחים את הקונבנציה הלשונית הזאת, אנחנו מתחילים לראות שהדברים הם לא כל כך ברורים. אז יש לנו הרבה מרכיבים שאנחנו לוקחים עליהם בעלות או בולעים אותם לתוך האמבה הזאת שאנחנו קוראים לעצמי, אבל בעצם הם רגעיים, הם ברי חלוף והם כל הזמן משתנים. אבל פטנג'לי, בהתאם למסורת שממנה הוא מגיע, רואה את העצמי כאיזשהו בעל ליבה פנימית, עצמית שהיא יציבה, שהיא נצחית ושהיא בלתי משתנה. אוקיי? וזאת הנחת מוצא מאוד 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 חשובה, שאי אפשר להבין את היוגה סוטרה כהגיונית, בלי לקחת אותה בחשבון. אז פטנג'לי בעצם אומר, או הוא אפילו לא אומר את זה, כי זה מובן מאליו מבחינת המיליה הפילוסופי או הרוחני, שבו הוא פועל, שבתוך כל השטף הזה, בכל כל הרצף הזה של ההשתנות המתמדת, יש איזושהי ליבה עצמית, פנימית, יציבה, נצחית ובלתי משתנה, שהליבה הזו יכולה להיקרא אטמן, היא יכולה להיקרא ברהמן, ויכולה להיקרא בשפה של היוגה סוטרה פורושה. עכשיו, זה דבר אחד. זה יושב בבסיס של הטקסט, וזו לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים על זה. אבל גם הוא מניח שהפורושה הזה, שכאמור הוא לא משתנה, אז המצב הטבעי שלו הוא נירודה. אוקיי? אותה נירודה שמגיעה אלינו ביוגה סוטרה 1-2. כלומר, יש לנו ליבה עצמית, פנימית, נצחית ובלתי משתנה, ומצבה הטבעי הוא צ'יטה וריטי נירודה. נכון? הוא העצירה של תנודות התודעה. כי מה נאמר לנו בסוטרה 3? אז הרואה, המתבונן, נמצא במצבו הטבעי. נכון? אז המתבונן שרוי בצורתו שלו. כלומר, המצב הטבעי של תודעת האדם, אם אנחנו מנקים ממנה את כל המאפיינים האלה, המשתנים, הברי חלוף, שבאים במגע עם התופעות שמקיפות אותנו ושמבצעים פעולות בעולם, אם אנחנו מנקים את כל הדבר הזה, אנחנו מגיעים לאיזושהי ליבה פנימית שהיא נצחית, והיא מתאפיינת באי תנועה. עכשיו, אני מתעכבת על זה, כי חשוב להגיד שזה במידה מסוימת אקסיומה שאין לנו איך להוכיח אותה, אין לנו איך לבדוק אותה, ויכול אדם לבוא ולהגיד, אוקיי, אני מסכים איתך עד כאן, יש לאדם ליבה נצחית קבועה ובלתי משתנה, אבל הליבה הזו מתאפיינת בתנועה גם, אוקיי? היא לא מתאפיינת בנירודה, אולי היא מתאפיינת בתנועה מסוג אחר, אפשר להגיד את זה, אבל הטקסט הזה לא אומר את זה. הטקסט הזה אומר שיש לנו ליבה עצמית פנימית, ושהמאפיין הבסיסי שלה או הטבע הפנימי שלה או צורתה שלה, היא נירודה, היא העצירה של תנודות התודעה. עכשיו, הספקטרום הזה שפטנג'לי מותח בין צ'יטה וריטי לנירודה, הוא בעצם הספקטרום בין ההתנהגות והצורה החיצונית שלנו לבין הליבה הפנימית שלנו. נכון? הליבה החיצונית שלנו היא הצ'יטה וריטי הזה. היא כל הזמן המסע ומתן הזה עם העולם החיצוני, החילוף חומרים הזה עם העולם החיצוני. הליבה הפנימית שלנו היא בנירודה. אוקיי? היא בהדממה, היא בשקט. בעצם המצב שלה לא משתנה. ברגע שמורידים את כל השחת הדעת ואת כל הדברים החיצוניים שמתרחשים, אנחנו יכולים לשהות בצורתנו שלנו כפי שהיא, נירודה. לא משתנה. עכשיו, יש לנו כאן בעצם את הספקטרום הזה של תנודתיות והשתנות כמשהו שמצד אחד, או אין פה בהכרח שני צדדים, התנודתיות וההשתנות כמשהו שמרחיק אותנו ממצבנו הטבעי ומתוך כך גורם לסבל. אוקיי? מהצד השני של זה, עצירת התנודתיות, עצירת הצ'יטה וריטי, מקרבת את האדם לליבתו הפנימית האמיתית, ולכן מפחיתה את הסבל. אוקיי? המקום הזה של עצירת התנודתיות, בעצם מותוות בטקסט הזה כאיזשהו משהו שמאפשר איזושהי הרפיה קיומית. ומתוך כך איזשהו עושר עילאי. מה שנקרא אננדה, לאו דווקא בטקסט הזה, אבל באופן כללי, כי בעצם כשאנחנו משקיטים את תנודות התודעה, יש איזשהו תואם מלא בין מי שאני באמת, על פי היוגה סוטרה ועל פי מסורת היוגה, לבין חוויית המציאות שלי. בעוד שמסורת היוגה מצביעה על זה שבמהלך היומיום יש לנו דיסוננס מאוד 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 גדול, עד כדי בלתי ניתן להכלה. בין מי שאני באמת לחוויית המציאות שלי. חוויית המציאות שלי היא כל הזמן פונה החוצה, היא כל הזמן בהשתנות, היא כל הזמן בתנודות התודעה, בעוד שמי שאני באמת זה איזשהו משהו נצחי, מופשט, בלתי מגולם, בלתי משתנה, שאינו פועל בעולם. עכשיו, כמו שאמרתי, ההנחת יסוד הזו היא מאוד 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 חשובה, ואי אפשר להבין את היוגה סוטרה כהגיונית, מבלי לקחת בחשבון את הטווח הזה. אוקיי, שאותו התוויתי. ומה שצריך להגיד, כדי שנוכל באמת לקרוא את הטקסט הזה, לא מתוך איזה יראת כבוד, ולא מתוך שהוא איזה כתב קודש, כי הוא לא, הוא בסך הכל הצעה, הוא בסך הכל עמדה פילוסופית מסוימת, אוקיי? לגבי המהות של התודעה, לגבי מערכת היחסים בין התודעה לעולם, ולגבי מה צריך לעשות, אוקיי? מה צריך לעשות עם התודעה. אז ההנחת יסוד הזו שפטנג'לי מתבסס עליה, היא ברור לנו שהיא לא אמת מוחלטת, אוקיי? זה משהו שברור לנו גם בלי שנקרא טקסטים אחרים או נחשף למסורות אחרות, אבל חשוב לי להגיד שההנחת היסוד הזו היא לא אמת מוחלטת, גם לא במסגרת ההקשר הפילוסופי הרוחני שבו פטנג'לי פועל. אוקיי, בהודו של המאה בערך חמישית לספירה. ההנחה הזו שכדי לפייס את התודעה, יש להשקיט את תנודות התודעה, בגלל שהטבע הנגלה של התודעה, הצ'יט הבריטי הזה, מפריע לנו להיות בטבע המהותי, אוקיי, שהוא נירודה. בעצם כדי לאפשר את החיבור הזה לטבע החבוי, נכון? בעצם מה שהיוגה סוטרה אומרת לנו, יש לכם איזשהו טבע חבוי, אתם לא מודעים אליו, אתם רק רואים את ההשתנות ואת הבלגן ואת התנועה החוצה, אבל יש לכם איזשהו טבע חבוי שהוא נצחי והוא בלתי משתנה והוא מתאפיין בדממה, אוקיי? באיזושהי דממה אינסופית ובאיזשהו איחוד אינסופי עם כל תופעות העולם. אבל הבודה למשל בא ואומר ההפך, אוקיי? הבודה בא ואומר ההפך עוד לפני פטנג'לי. אז חשוב להגיד שזה לא שבשביל לתרגל את היוגה או בשביל לתרגל איזשהו פרקטיס של השקטת התודעה, אנחנו צריכים בהכרח להאמין שיש לנו את הליבה הנצחית הזו שקוראים לה אטמן או פורושה, כי הבודה לצורך העניין בא ומאפיין את התודעה בדיוק באותו האופן. אוקיי? באופן שבו הבודה מאבחן את המציאות הוא כמעט ולא ממציא שום דבר. גם הבודה אומר, הקיום האנושי מתאפיין בסבל, והסבל הזה הוא בגלל ההשתוקקות. וההשתוקקות מוביאה לסבל כי הכל משתנה. נכון, כבר ראינו שם. הבודה בא ואומרת בדיוק את אותו דבר, אבל הוא לא מניח את הנחת היסוד הזו של פטנג'לי. הוא לא אומר, יש לכם איזושהי ליבה חבויה שהיא ההפך, שהיא ההפך מההשתנות. למעשה, הבודה אומר את ההפך. הבודה אומר, הכל זה השתנות. אז אתם לא צריכים את הליבה הזאת, אתם לא בהכרח צריכים להאמין בה, אתם יכולים פשוט לקבל את ההשתנות, ולכוון את התודעה להשתנות, ולמדות על ההשתנות, לצורך העניין. למדות על ההשתנות של תחושות הגוף, אוקיי, אם אנחנו הולכים למסורת של הויפאסנה, או על כל דבר אחר, אם אנחנו רוצים ללכת למסורות אחרות. אז חשוב להגיד שהייחוד הזה עם האטמן, או הייחוד הזה עם הפורושה, הוא לא הדרך היחידה לפייס את התודעה, להשקיט את התודעה ולהפחית את הסבל. יש לנו גם מסורות אחרות שבעצם מציעות את אותו הדבר, את אותה, מאפיינות את אותה מחלה, ומציעות תרופה שהיא מאוד מאוד דומה, רק בלי להניח את הנחת המוצא הזו שפטנג'לי מתמקד בה, אפילו כמעט בלי להגיד אותה מרוב שהיא מובנת מאליה. אז זהו, בנושא הזה, יש על זה שאלות? אני מקווה שזה היה ברור, אם זה לא היה ברור אז אפשר לשאול, או אפשר פשוט להקשיב לזה שוב. ובעצם הדבר הזה הוא סוג של מסכם את הנקודה של פרק אחד. ואנחנו גם לא נקרא עוד המון מפרק אחד. למעשה נקרא עוד סוטרה אחת מפרק אחד, יש לנו עוד יותר מאחת. לא בטוח שנספיק לעשות את זה היום, אולי נשמור את זה לפעם הבאה. בעצם מה שקורה בהמשך הטקסט זה שפטנג'לי נותן לנו עוד איזשהו מונח משמעותי, שנקרא בסנסקריט סמאפתי, ואנחנו תכף נסביר אותו. סמאפתי זה עוד איזשהו מצב מהמשפחה של סמאדהי, אוקיי, ממשפחת המצבים המדיטטיביים או מצבי הריכוז שאנחנו מגיעים אליהם מתוך התרגול. אז זה בסוטרה, בסוטרה 40. ואחרי סוטרה 40 יש לנו כל מיני סוגים של סמאפתי, אוקיי? ובדומה למה שעשינו עם סמאדהי, אנחנו נדלג על זה. כי מספיק לנו בשלב הזה, כמו שהבנו באופן כללי מה זה סמאדהי, מספיק לנו להבין מה זה סמאפתי, אוקיי? ועם זה נסכם את פרק אחד. אז רק שתדעו פחות או יותר לאן זה הולך. אז אני רגע עושה סיכום ביניים, ואז קצת נראה מה מגיע לפני, אוקיי? כי אנחנו בעצם רק בסוטרה 32, ואני לקחתי אתכם לסוטרה 40, אז אנחנו לא נדלג עד כדי כך. אז דיברנו על זה שלשם מניעת המכשולים, או לשם מניעת הסימפטומים שנובעים מהמכשולים, הביאסה צריכה להתמקד בעיקרון אחד. ובעצם פטנג'לי לא אומר לנו מה זה העיקרון הזה, זה משהו מאוד מאוד יפה בעיניי, אוקיי? זה איזשהו משהו שאפשר ליישם אותו על כל דבר. אוקיי, על כל דבר שאנחנו עושים. במובן הזה, כל פרקטיקה יכולה להפוך ליוגה, אם אנחנו יוצקים לתוכה את מצב התודעה הנכון. אז לא נאמר לנו איזה עיקרון, מדובר על אופי ההתמקדות, ומכאן נראה לי שזה שבע סוטרות הבאות, פטנג'לי נותן לנו כל מיני דוגמאות. אז אני רוצה לסיים את השיחה שלנו היום בדוגמה הראשונה שהוא נותן, למה זה אומר תרגול שמתמקד בעיקרון אחד? איזה מין תרגולים יש לנו? אז מה שפטנג'לי אומר, סוטרה קצת ארוכה אבל לא מסובכת, זה את הדבר הבא. יכול להיות שתזהו חלק מהמילים. מייטרי, קרונה, מודיטה ופקשנם, סוקה דוקיה, דוקה, פוניה, אפוניה ושיינם, בהבנה תשצ'יטה פרסעדנם. אוקיי. אז אני מסבירה. יש לנו כאן מייטרי, קרונה, מודיטה ופקשנם. מייטרי, ידידות. קרונה, חמלה. מודיטה, רגע, מה קרה לי? אוקיי. מודיטה, שמחה, ואופקשנם, אופקשה, שוויון נפש. אוקיי, אז יש לנו מייטרי, ידידות. קרונה, חמלה. מודיטה, שמחה, ואופקשה, איפוק, או שוויון נפש. אני הולכת לסוף, בהבנתה. מתוך הטיפוח של אלה, אוקיי, בהבנה טיפוח, מהטיפוח של הנעל, נובע צ'יטה פרסאדה, טיהור התודעה, או בהירות. בהירות זה כזה תרגום קצת יותר חילוני, אבל פרסאדה, יש לזה גם איזושהי משמעות של טוהר, בשימושים הקצת יותר דתיים. אז מאלה נובעת, או נובע, הטוהר או הבהירות של התודעה. עכשיו, כלפי מי יש לנו, או כלפי מי עלינו לטפח את האיכויות האלה? אז יש לנו את האמצע. מייטרי כלפי סוכה. אנחנו צריכים לטפח ידידות כלפי הנהנים, כלפי מי ששמחים. אוקיי? קרונה כלפי דוכה. חמלה כלפי מי שסובלים. מודיטה, שמחה בשמחתם של פוניה, אלה שיש להם מעלות, אוקיי? בעלי המעלות. מה? אני תכף אגיד את כל התרגום. ואחרון, אולי הכי קשה, הוא פקשה אל מול אפוניה, בלשון המעטה חסרי המעלות. אוקיי? אז אני רגע מקריאה את כל התרגום. בהירות תודעתית או טיהור התודעה, מושגת באמצעות טיפוח של ידידות כלפי הנהנים, חמלה כלפי הסובלים, שמחה בשמחתם של בעלי המעלות, ושוויון נפש אל מול חסרי המעלות. מעלות? אז זו שאלה טובה. פוניה, בסנסקריט, מתרגמים את זה באנגלית כמריט, וזה מאוד מאוד דתי, כי זה באמת מונחים דתיים. פוניה זה נגיד כמו מידה טובה. אוקיי? ואפוניה זה מידה רעה, או בתרגום שהוא ממש לא מדויק בעיניי, חטאים. אבל אם אנחנו רוצים רגע, לצורך ההבנה, חטאים. אוקיי? אז יש לנו ידידות כלפי הנהנים, חמלה כלפי הסובלים, שמחה בשמחתם של בעלי המעלות או בעלי המידות הטובות, ושוויון נפש אל מול בעלי המידות הרעות, או חסרי המעלות או החוטאים. נהנים מהפירות של הפעולות שלהם, אוקיי? אז אני קצת מסבירה כי מתחיל להיגמר לנו הזמן. אוקיי, נכון. אז יש לנו כאן כמה נקודות שהן אולי מפתיעות. קודם כל, הטכניקה הראשונה על מנת להשיג בהירות תודעתית, שהיא התמקדות בעיקרון אחד, שהיא הפחתת המכשולים, שהיא הפחתת תנודות התודעה, אוקיי? אנחנו מקשרים את זה לכל הפרק, היא פרקטיקה התנהגותית בחיי היום-יום. נכון, פרקטיקה חובקת כל. זה לא איזשהו משהו שהוא בתרגול הפורמלי. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו צריכים להסתכל בצורה מאוד מאוד מפוקחת ולהודות בכך שלתודעה שלנו יש את הנטייה ההפוכה. כי אם לא הייתה לה את הנטייה ההפוכה, זה לא היה תרגול. אוקיי? כי באופן טבעי, לפעמים אנחנו יכולים לחוש ידידות כלפי מי שנהנים, הרבה פעמים נרגיש קנאה, אוקיי? וצרות עין כלפי מי שנהנים. לפעמים אנחנו יכולים לחוש חמלה כלפי הסובלים, אבל הרבה פעמים אנחנו שמחים לעידם של אלה שסובלים, ואנחנו חושבים שמגיע להם לאלה שסובלים. אם הם לא חלק מהאנשים שאנחנו מייחסים לעצמי, המשפחה שלי, החברים שלי, העם שלי, אם מישהו אחר סובל, אז לפעמים אני שמחה לעידו, לפעמים אני פשוט אדישה לסבל שלו. בכל אופן זה לא חמלה. אותו דבר, הרבה פעמים אנחנו לאו דווקא שמחים עבור אלה שיש להם מידות טובות, הרבה פעמים אנחנו מאוימים מהם או גם כלפיהם חווים קנאה, וגם את כל השלוש האלה אנחנו יש לנו וי וי וי, אנחנו רק בחמלה ואנחנו בשמחה בשמחתם ואנחנו בידידות, הכי מאתגר בעיניי הוא שוויון הנפש אל מול חסרי המעלות, אוקיי? אל מול אלה שמתנהגים בעינינו בצורה שהיא לא נכונה, שהיא לא מוסרית ושהיא לא תואמת את עולם הערכים שלנו. וזה בעצם הדבר שאולי הכי מסעיר את התודעה של רובנו. איך התודעה שלנו מגיבה? אל מול העוולות שאנחנו רואים מסביבנו בעולם. שוויון נפש, אז שוויון נפש, הכוונה היא לא להיות מוכתם מהדבר הזה, אוקיי? אם אני עוסקת בחטאים או באי הצדק או בכל העוולות שמתרחשות מסביבי בעולם, בעצם הטקסט הזה טוען, התודעה שלי נצבעת בצבע של הדבר הזה. אוקיי? התודעה הופכת להיות מה שהיא עוסקת בו. ולכן יש כאן איזושהי התוויה מאוד מאוד ברורה. להביא את התודעה למצבים שהם גבוהים יותר. עכשיו, למה הם גבוהים יותר? כי הם מתנתקים מעצמי. כמשהו מאוד מאוד הרמטי. נכון, אני נפרדת מאחר. אם אחר נהנה, זה על חשבוני. אוקיי? אם מישהו מתנהג בצורה לא נכונה, זה פוגע בי. אוקיי? אם מישהו צובר מידות טובות, רגע, מה איתי? איפה המידות טובות שלי? אוקיי? אז יש איזשהו משהו שמרחיב, מרחיב, 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 מרחיב את התפיסה העצמית שלנו. אוקיי? וקצת דרך היומיום, דרך חוויית היומיום, מאפשר לנו איזשהו טעם של האי נפרדות הזאת שהיוגה מדברת עליה. כי אם אני שמחה בשמחתו של אחר, בשביל להיות בכנות שמחה בשמחתו של אחר, אני צריכה לחשוב על האחר כאני. אוקיי? אם אני צריכה לנהוג בחמלה כלפי הסובל, אני צריכה באיזושהי רמה לתפוס את האחר כאני. אוקיי? ואנחנו נעצור בזה. אני ארחיב על זה גם בפעם הבאה, כי זה מאוד מאוד חשוב. נכון?
לדעתי זה לא רק כלפי האחר. לעצמי, כל האלמנטים האלה זה כלפי עצמי. לאפשר לעצמי.
נכון.
להתיידד עם
ההנאה. נכון. נכון.
כל האלמנטים האלה זה גם בתרגול פנימי,
לדעתי. נכון. אוקיי, אז עולות לנו כאן כמה נקודות. הנקודה הראשונה היא זה שהתרגול הזה, כמו שנטה אומרת, הוא גם פנימי, גם כלפי עצמי. בעצם האמת הבסיסית ביותר היא שאני לא יכולה להתנהג בשום צורה כלפי חוץ, שאני לא מתנהגת אותה קודם כל כלפי פנים. ונרחיב על זה בפעם הבאה. והדבר השני, נכון, נכון, נכון. והדבר השני הוא בעצם שיש כאן איזושהי הפתעה, כי כמו שאת אומרת, היינו מצפים שוויון נפש כלפי הכל, נכון? כמו שמנשה כל פעם בסוף הרצאה אומר, זה התודעה המתה, נכון? היוגה זה התודעה המתה, אז אנחנו מגלים כאן שלא. כן, אנחנו מגלים כאן איזשהו משהו, בדיוק, נכון, איזשהו משהו מפתיע בדינמיות של התרגול, אוקיי? ובמה התרגול באמת? ביחס למה הסטיגמה, בואו נגיד, של התרגול. אז כל זאת ועוד בפרק הבא. תודה רבה בינתיים. שבת שלום וסוף שבוע טוב. בדיוק. Stay tuned.